60 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק, פרלמנט הנדלן. צהריים טובים, קרן, מה קורה?
צהריים טובים, אופר.
ויש לנו אצלנו באולפן כאן מיקרופון 3, את גיל איצקוביץ'. מה המצב, גיל?
בסדר גמור, מצוין.
נהדר, אני צריך שתתקרב קצת למיקרופון. ותמיד אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו משיחת טלפון עם משה ריקו, וריקו... על הקו.
שלום, שלום.
מה קורה, ריקו?
וואלה, מצוין. כאילו, את יודעת, בנסיבות אישית, סביר.
סביר, נו.
מדינתית, לאומית, על הפנים, אבל אנחנו אופטימיים ועם חזק.
כן, אין לנו ברירה אחרת. זהו, זה מה יש וזהו.
נכון, זה מה יש, ועם זה נתמודד וננצח.
כמו שאופר אומר, אנחנו לא שוכחים, אנחנו מתאוששים מהר.
כן.
נכון.
מסתגלים
אולי. לגמרי, היהודי.
כן.
לעם היהודי. חשבתי מה נדבר היום ואיך נדבר היום. אני רוצה כן לדבר. מה את שוחקת?
לא, אני, כשאתה אומרת את זה, אני אומרת תכף, הוא יגיד לקנות דירות, נו.
אנחנו נסכם בלקנות דירות, אין מה לעשות.
אני אגיד בסוף. אבל אני רציתי לדבר עוד פעם, אני חושב ששבוע שעבר כן הגענו בזה, אבל כואב נורא, נושא הפועלים. יש...
הפועלים שחסרים?
אלף, מה?
הפועלים שחסרים או הפועלים ש... שמת לב דרך אגב, עצם העובדה שחסרים פועלים, אין כמעט תאונות עבודה? של פועלים בענף הבנת. זה מדהים.
יש.
עדיין יש, אבל הם ירדו באחוזים מטורפים.
אני לא יודע, צריך לבדוק את זה לחצי שנה האחרונה. אני בשבועיים שלוש האחרונים, אני מקבל כל הזמן קבוצות וואטסאפ של פגיעות, לא נעים. אין יום שעובר בלי פגיעה. בהרוגים לא מעט.
בקיצור, באחוזים, האחוזים גדלו ו...
אחוזים, כן, טוב, זה נושא אחר.
אבל מה בנוגע לפועלים? רוצים להחזיר בסוף את הפועלים הפלסטינים, לא?
תראו, למה האמריקאים דוחפים שכן הם יחזרו, טעמם עמם. ואנחנו באמת תלויים כאן רק בממשלה שלנו, לא יודע אם יש לנו, אבל תלויים בה ותלויים באמריקאים. וכרגע מה שקוראים ההודים הם תקועים. הם התחילו קצת להגיע לאתרי בנייה, יש בסך הכל 1,000 עובדים שהגיעו, עוצרים את השער או לא עוצרים, או מקשים, או מעטים, לא משנה איזה מינוח שאתם רוצים תקראו לזה. והאתרים עוצרים. יש אתרים של מאוד קטנים, של פרויקטים של תמ"א 38-2. לא עובדים שם, חצי שנה לא עובדים. אתם מבינים את המשמעות. המשמעות היא שהיזם צריך לשלם לבעלי הדירות, בעלי התמורה.
ריקו, המשמעות שאם היזם לא חזק, יש סיכוי שהוא ייעלם, והדיירים יישארו ב... אתר בנייה, ימשיכו לגור באתר בנייה.
זה לא נורמלי.
עופר, אתה צודק, אבל זה לא רק הוא, זה גם מי שמבצע. וכן, זה בלגן מטורף, קרן. זה יורד כלפי מטה, ועוד 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 אנשים, חברות קטנות, פשוט לא יחזיקו מעמד. עוד קצת והם לא יחזיקו מעמד.
יש כאילו נגיד יזמים שהם כאילו מוצאים להם פתרונות אחרים? כאילו נגיד אני שמסתובבת, אני רואה כל מיני פרויקטים ואני רואה שיש פועלים, אז מה זה?
וכאלה שכבר יש להם פועלים.
זה אותם האלף שהוא מדבר עליהם?
לא, זה לא אותם האלף, זה גם הסינים שנמצאים, אבל אצל הסינים זה היום, זה מי שמשלם יותר ושם הם הולכים. המחיר של הסינים, דיברנו על זה, עלו בין 20-30%.
אוקיי, וואו.
וזה משמעותי מאוד. כל מחירי הבנייה עלו. באחוזים האלה. אז כבר הדירות יתייקרו. לפרויקטים שיתחילו בעוד כמה חודשים שיש יותר והלאה, המחירים עלו. נקודה. אין כאן שאלה בכלל. עכשיו הבעיה של הפועלים, בגלל שיש חוסר החלטה, זה לא שיש חושבים איזה אופציה, פשוט מחליטים שלא להחליט. זה ההחלטה. ופוגעים בצורה אנושה בענף. אני מזכיר לכם את הפאנל שהיה בפסגת הנדלן בשבוע שעבר בכנס באילת, כן. אחד הפאנלים הסוערים ביותר שהיו עם מנכ״ל משרד השיכון ומנהל מינהל האוכלוסין ויזמים, פשוט כמעט חצי מכות הלכו על הפאנל, על הבמה, על הדבר הזה, פלוס קריאות מהקהל. מזמן לא ראיתי כזה דבר והייתי באיזה כנס או שניים.
יש לי שאלה שאולי נובעת קצת, לא יודעת, אולי מבורות, אין לי ידע בדבר הזה, אבל למה אין פועלים ישראלים? כי לא מבצע זה, כי הם מפונקים.
קרן, מתי היית פעם אחרונה בסופר?
אני אענה לך.
לא, אולי אפשר לעשות איזה פרויקט כאילו של, לא יודעת, לרתום ישראלים לעבוד כפועלים.
אם את משכנעת את שני הילדים שלי, או את שלושת הילדים שלי, שהם 18, 20 ו-27, לעבוד בבנייה, וואלה, אני נותן לך אישית 50,000 שקל על כל ראש.
אני אתן לך...
מענק, מענק ריקו.
אני אתן לך רעיון, אני אתן לך עכשיו רעיון. נגיד, אני לא מדברת על עכשיו, כאילו, אני מדברת אולי על כל מיני מקומות שאולי אני אומרת פה...
ארץ נהדרת עשו מערכון על זה.
לא, אבל כאילו...
עכשיו שאני נזכר.
יש הרבה מרכזי גמילה, אוקיי? אנשים שמחפשים עבודה. זה משהו כמו שיכול להיות כמו התאוששות בשבילהם.
שיקום, סוג של שיקום.
סוג של שיקום, ולהעסיק אותם כפועלים. זה לא משהו שנגיד המדינה יכולה לרתום, להוציא קצת, להכניס את היד יותר לכיס. לא יודעת.
יש פתרון יותר קל. מה עם החרדים שעשו חלק מהם, 50,000 מהם בשנה, שעשו שירות לאומי של שנתיים בעבודה לאומית לבניית הארץ. מה רע?
גם אפשרי, אני לא אומרת שלא.
אנחנו מרימים גבה, אבל שמור, שאנשים הגיעו לארץ... אני כל פעם אומר, סבא שלי אשכנזי שבא מפולין, הוא בנה, הוא קונו ארון בחיפה ברחוב הרצל, או הרצל או החלוץ, לא זוכר, סבא שלי בנה אותו בידיים שלו. אז כן, אפשר פועלי
בינה. אבל הדור השתנה.
נכון, הבן של, הילדים שלך, ריקו.
פיגומים.
נכון, וריקו, כנראה הילדים שלך שיכנסו לעולם הנדלן, הנדלן, הבנייה, הם ירצו להיות מנהלי עבודה, הם לא ירצו להיות בנאים.
הם לא ירצו, נכון, בנאי. אתה יודע, פעם היה מקצוע כזה, בנאי, אין היום את זה.
יש רק את בוב, נשאר רק בוב. גם בוב מנהל, גם בוב מפקח הבנייה, הוא עכשיו
שודרה. כן, מי משתמש במילה הזאת?
כן, לשאלתך, הלוואי והיינו מצליחים, היה מקבלים בונוס מטורף מהממשלה.
רואה, נראה לי שאף פעם לא ניסו, אולי
ניסו, דרך אגב, לפני 20 שנה בערך, אני זוכר שאני השתחררתי מהצבא, היו כאלה שהלכו לקורסים, לעבוד בגבס, ולקבל עבודות, והם קיבלו גם סוג של מענק, כולם דרך אגב הלכו בגלל המענק, ויום אחרי המענק.
בסדר, העיקר שיהיה תמריץ מסוים לעשות משהו, אבל טוב, זה נראה כאילו חסר סיכוי.
ניסינו לפני 6 שנים בערך, עופר פדוק, חברי הטוב, ואיציק מויאל, מהסתדרות, יושב ראש הסתדרות פועלי הבניין, או בניין, ענף הבניין בהסתדרות. ניסינו להרים איזה משהו ביחד עם איזשהו חבר כנסת, אני כבר לא זוכר, כמו שזה יתרומם, ככה זה צנח למטה.
בקיצור, ריקו, כנראה, אם אנחנו רוצים לשמור על לוחות זמנים בבנייה, כנראה צריך לקנות קצת יד שתיים יותר.
כנראה, כן.
זה שם הלוח זמנים בטוח, כנראה.
לא, זמני מאוד בטוח. השאלה, אלה שמוכרים ביד שנייה, לאיפה הם רוצים לעבור? אם הם רוצים לעבור ליד שנייה, זה אחלה. אם הם רוצים לעבור לדירה חדשה, כאן אנחנו מתחילים עם הבעיה.
כן.
ואתה מבין את שרשרת המזון. זה מאחר וזה מאחר לזה, וזה שרשרת מטורפת.
אז ריקו, אנחנו מקווים... לא יודע, כנראה בשבוע הבא לא יהיה פתרון.
זה בטוח.
לא בטוח, ונקווה שיהיה נושא יותר מלבלב, אני יודע.
אולי בכלל נהיה במינוס 2, מתחפרים מהזה, אנחנו לא יודעים איפה נהיה.
חס ושלום.
איפה נהיה מחר אפילו.
כן.
מה קורה אבל נגיד, כאילו, דיירים בפרויקטים של כל ההתחדשות עירונית, הדיירים, כאילו, איך מקבלים את כל המענה לזה?
הם נתקעים.
השאלה אם הם מקבלים את המענה, יש עכשיו את הבעיה הזו ככה וככה, זה ייקח זמן, זה כאילו מה...
לא מקבלים כלום. בסוף הם יש את כם, הם ירצו כסף. התחייבו לשלוש שנים, הם מעבר לשלוש שנים.
אז כאילו זה עוד הפסדים של כסף, כאילו גם מהצד הזה.
ליזם.
זה בטח, שמי.
הוא משלם שכירות, מעבר למה שהוא חשב.
כמו שאמרתי לי קודם. יזם שהוא לא חזק יכול למצוא את עצמו פושט הרגל.
זה קריסה מטורפת.
תחשבי, הוא עכשיו, אם הוא עכשיו משלם שכירויות, ופתאום יש לו עיכוב של שנה, זה לשלם עוד שנה שכירויות, זה עוד רבע, הוא תכנן על שלוש שנים שכירויות, זה עכשיו עוד שנה, זה עוד, זה 25% תוספות שהוא צריך לשים.
זה יותר עמוק, חברים, זה יותר עמוק מזה, כי יזמים יחליטו לא לשלם לאותם אנשים שמגיע להם, גם אם זה איחור במסירה וכו וכו, ויגררו אותם לבית משפט, כי בבית משפט הם יגיעו לפשרה אחרי 9 שנים, וזה יותר זול מאשר לשלם כחוק. ואמר את זה אפילו מנכ"ל משרד השיכון על הבמה שבוע שעבר. הוא אמר, אני לא מוכן להכניס את היד לכיס ולעזור לאותם יזמים, כדי שישלמו, לתת להם כסף שלנו של הממשלה, כדי שישלמו את האיחור במסירה ללקוחות, כי הוא אמר את זה במילים אחרות ויפות יותר, כולכם גנבים. כשמישהו הוכיח לי שהוא משלם בזמן, אז אני אוכל לעזור לו. זה בעיה.
כן.
הגנבים הם אומרים שאנחנו גנבים.
טוב, ריקו, הכנסת אותם לדיכאון.
רק שלא תתייאש פה.
אני מרגיש שאני מכניס לדיקי כל יום חמישי.
לא, 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 יום חמישי הבא. ריקו, אני מבקש, אם יהיה יום חמישי הבא.
אני אבוא לאולפן, אני אעשה שמח.
אתה צריך גם לבוא לאולפן, לא רק בטלפון.
כן, אנחנו חייבים, אתה לא ראית את האולפן החדש שלנו.
אני אעשה, רק תגידו מתי.
סבב, אנחנו נתאם שאתה תגיע אלינו לאולפן, ויום חמישי הבא אני מבקש כותרת שמחה. יותר אופטימי.
אבל חברים, אם אתם לא עם נעלי התעמלות, שימו עכשיו ורוצו טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו.
ריקולה, סוף שבוע נעים, תודה רבה.
אמן, אמן, קרן חיבור גדול, אופר ביי, ובהצלחה עם גילי.
ביי.
הנכם מאזינים לרדיו sol.co.il, הרדיו החדש של ישראל.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, הבלוק פרלמנט הנדלן, רדיו סול. קרן, רוצה לספר לנו מי נמצא באולפן? חוץ ממני?
לפני שמישה
נמצאים
באולפן, אז קודם כל היום אנחנו מתחילים את פרויקט מתווכי העיר.
הבלוק פרויקט מתווכי העיר.
חייב, תשאל אותי מה זה הפרויקט.
מה זה הפרויקט, קרן?
אז במיוחד בתקופה הזו, לצערנו, מאז השבעה באוקטובר, עם כל האסונות שקרו לנו במדינה, אז חלק בלתי נפרד, ענף הנדלן, אפשר להגיד, סוג של קפה, אולי קרס, ופרויקט מטפחי העיר קם במיוחד בשביל זה. זאת אומרת שממש מה שנקרא צדנו מטווח מכל עיר, שהולך לתת לנו סקירה נדלנית, מה קורה בעיר, מה נכון לעשות היום. מסיבה מאוד פשוטה, הם אלה שנמצאים עם האנשים, הם מרגישים אותם, הם יודעים מה קורה בשוק הנדלן. והתוכנית הראשונה היום מתחילה עם העיר.
רעננה, פנינת השרון, נכון? ואת יודעת מה קטע, הבאת גם מתווך, שאני בתור יועץ משכנתאות, ניסיתי כבר כמה פעמים להגיע אליו, ולא כלום, פתאום הבאתי אותו לפה, כל הכבוד.
אתה רואה איזה יופי?
כן, נחליף טלפונים ולידים, כן.
אז נקבל בברכה את גיל איצקוביץ', מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
מצוין. גיל הוא, אפשר להגיד, מה שנקרא שואל ברעננה, בכלל בענף התיווך, וניתן את הבמה, שתיתן לנו קצת, איזה זכירה קצת על, אולי קצת על רעננה קודם?
לא, אני חושב שאולי נכיר קודם את גיל.
טוב, נכון, יאללה.
אוקיי, בשמחה. אז אני בעברי הייתי המון שנים בהייטק, ואני בן 46, נשוי פלוס 2, ובעצם...
וואי, מהייטק לתיווך זה, זה וואו. לא?
שמי.
כאילו הייטק זה תמיד כזה השמנת ו...
את יודעת מה? אני שמח שלא הייתי בהייטק.
אתה דווקא נראה הייטקיסט כזה.
אני אבל שמח שלא הייתי בהייטק.
אוקיי.
כי בסוף בהייטק זה, ותקן אותי גיל, זה בורת, זה כלוב זהב.
כן, לגמרי.
זה מיקרופון קצת יותר אליך בבקשה, או שתכוון אותו קצת
כן,
אליך.
כן, נתרים אותו.
כן. זה סוג של בועת זהב. כי את מקבלת משכורת יפה ורכב וטיסות לחול, אבל את עובדת משעה 9 בבוקר עד שהילדים נרדמו במקרה שלך בוודאי.
כן, היית עובד הרבה מאוד שעות?
כן, בהחלט. אז זה גם שעות של חול, הפוך, וזה גם שעות הלילה מאוחרות.
מה היית עושה בהייטק? כאילו תמיד אומרים הייטק, הייטק זה המקצוע, אבל כאילו מה עושים? מה אתה עושה בהייטק?
אז בעצם יש את הנושא של הפיתוח מן הסתם, יש את הנושא של ה-QA שבדרך כלל מתחילים בו, ובעצם אני הייתי מנהל פרויקט שאחראי על כל המערכות, ובעצם שדרוג של המערכות הקיימות, בעצם לשדרג אותן מערכות ישנות שזקוקות למערך חדש. אהבתי את זה מאוד, שלא תבינו לא נכון, הייתי מזה הרבה שנים.
זה אנשים אוהבים את זה, ויש כאלה שזה טוב להם, אבל אני חושב באיזשהו שלב, מבינים שפספסנו משהו בחיים אולי.
בדיוק, בדיוק. ואז באמת עשיתי את השינוי. ב-2013, ובעצם קסם לי כל הנושא הזה של הנדלן. תמיד היה לי ככה בראש, בתת מודע, ברמת האסוציאציה בלבד, ורציתי באמת להפוך ולעשות את זה בפרקטיקה, ולהיכנס לזה. ובאמת נכנסתי, עשיתי פיילוט קטן ברעננה.
הייתה איזה נקודת כאילו שבירה, או משהו כזה שאמרת, טוב, פה זה אני עוזב כאילו, ומתחיל ל... כאילו היה איזה משהו שגרם לך לעשות את זה?
כן, כן, היה לי איזה טריגר, אפשר להגדיר, שבעצם בעקבותיו זה קרה. זה לא קרה לי ספציפי, זה קרה לטבעת שעוקפת אותי בהייטק, שפתאום אני בא היום בעיר אחד ואומר, איפה כל החבר'ה? האנשים בני 50-60 ופשוט התעדו, נעלמו, ופשוט הלכו הביתה.
בהייטק, אם את לא עובדת, נניח באינטל, ב-ESI עדיין, או אמדוקס, בגיל 40 וקצת, זהו, את לא רלוונטית, נכון?
כן, כן, לגמרי. ואז ראיתי אותם ממש מתעדים, ואז הבנתי כבר את החשיבה קדימה, שהייתי בין 36, כבר 35-36, ואז הבנתי כבר...
אבל למה דווקא נדלן?
מה קורה?
בוא נפתח מקולת ברעננה.
אז באמת, בדיוק, אז באמת לא ידעתי לאן אני, מה לאן הכיוון שלי, אבל אני של פיילוטים.
מקולת, לא אמרת עכשיו, סופר, מקולת.
לא יודע, לא.
לא, אבל הוא צודק ב-1000% מסיבה פשוטה, שבאמת לא ידעתי לאן ללכת. ואז בעצם מה שעשיתי, עשיתי פיילוט חצי שנה, שראיתי באמת שאני מצליח בו. שעבדתי במשרד באחוזה ברעננה, ואז באמת עשיתי מעל 10 עסקאות בחצי שנה, ובאמת ראיתי שהפיילוט עובד, ואני מרוצה.
10 עסקאות בחצי שנה?
כן.
זה המון.
זה יפה.
כן, אבל רצתי...
מה זה המון?
וזה רעננה, שיש שם מעל 200 מתווכים, נכון?
כן, בהחלט.
מה? באמת? מעל 200 מתווכים?
והאוכלוסייה ברעננה, יסלחו לי תושבי רעננה, היא לא אוכלוסייה קלה.
פלצנית?
את אמרת.
אפשר להגיד?
את אמרת.
אז מה, פלצנית קצת, לא אוכלוסייה ברעננה?
אני חושב שהיא לא קלה.
אני חושב שזה היתרון הגדול שלי, הגמישות,
התאמה
לכל הכוח.
לא, זה בסדר.
זה בעצם...
תסתכלי, בהייטק, כשאת עובדת בהייטק, אז מרבית היום שלך זה מחשב, ויש לך את החבר'ה של שהולכים לארוחות צהריים, ואת המשחק, ואת החדר משחקים, נכון? בטח עליכם, ואת השיחות, איך קוראים לזה? הקולר, השיחות ברז, מה? איך קוראים לזה? לא, יש לזה את המושג הזה. ופתאום פה זה נדלן, זה לפגוש, אם הוא עשה 10 עסקאות מאחורי הקלעים, זה להיכנס ל-70 בתים, לפחות, בשביל ש... את יודעת, עולם...
נכון, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד שממש על הלשון. כי עולם... שעשיתי מעל 20 פגישות ביום. עשיתי מעל 25 פגישות ביום.
במקור יחידה אחת, את צריכה לעשות את הבלעדיות. כי הוא אם עובד במשרד מחירות, הם רוצים בלעדיות. זה לא שהוא עובד אצלו ויכול להגיד בלעדיות. אז שישכנע לבלעדיות, את צריכה, יש כאלה שגידו לך, לא, אתה לא מתאים לי, נפגשתי עם מישהו אחר. ואז זה לפגוש 20, 20, לא יודע, המון, המון דירות ביום.
20 פגישות ביום זה... כן, כן. וואו.
כן. ואחרי זה לפגוש את הקונים.
וואי, וואי, זה המון. זה
תחשבי.
המון.
זה...
וגם לפני הפגישות זה השיחות.
בטח,
אתה
בטח.
אתה גייסת את הנכסים גם?
כן, כן, אני גייסתי יאו. בהחלט, אבל באמת אני זוכר אפילו את העורך דין הראשון לפני 10 שנים, שרק התחלתי והייתי כמה ימים בתחום הזה, ובאמת הגיע לי איזה קוטג' שרצו שאני מכור, אז... אמרו לי, אין בעיה, רק תלך אל העורך דין שלי, ואם הוא יאשר אותך, אז אנחנו ניתן לך בלעדיות ותשווק בשמחה, אתה נראה מקסים, הכל בסדר.
אז הלכתי, מאשר.
הלכתי לעורך דין, ואז נכנסתי אליו, ואני אומר לו, היא פנתה אליי בשביל הקוטג', בשביל לשווק. אז הוא אומר לי, גיל, אתה צריך את האישור שלי, רואים על המצח שלך שאתה אמין והכל, אתה לא צריך אותי בשביל מדהים. זה, בוא חדנת, בוא אני אחתום לך וזו, הבן אדם לא הכיר אותי, לא כלום.
מדהים.
המימיקה כנראה עבדה.
כן, לא, אני חושב שבסוף...
זה גם כימיה, זה אנרגיה עם אנשים.
מי שנמצא בתיווך הרבה זמן, יש כל 3 חודשים את המבחנים ואת הקורסים, ואתה מכיר את הסטטיסטיקות יותר טובות, כי גם אתה הקמת את פורום מתווכים של רעננה בין המקימים, ואתה גם היום נמצא שם אוחז בקבוצה, אוחז בעולם של השיווק, יחסי ציבור של הפורום, נכון?
נכון, נכון.
מה אחוז נשירה? רגע, לפני שאנחנו נדבר על הפורום, מה אחוז הנשירה של מתווכים שעכשיו הלכו ועשו? לדעתי, בלי להכיר את המספרים, אני מעריך ש3 מתוך 10 נשארים מעל שנה.
אז הסטטיסטיקה שלך לא משקרת, היא דומה לזה, ומה שקורה בפועל...
אני יכול להלכות תוכניות רעדל.
ומה שקורה בפועל, השנה ספציפית, כמובן אחרי המלחמה, והתקופה שהיא קשה, ובאמת צריך עמוד שדרה חזק, אז אני, היתרון שלי באמת שיש המון נכסים, אבל בפועל באמת הרבה נשרו, והרבה אנשים אפילו 30 שנה שהיו ברעננה באחוזה, עם משרדים באמת שהיו מהמשרדים מובילים, באמת נעלמו ופשוט לא הצליחו להחזיק. אז באמת יש לזה משמעות. יחד עם זאת, יש גם את הנושא של המתווכים החדשים, שחושבים שזה מאוד ורוד והכל, ולא רואים את העבודה הקשה והניהול והמסע ומתן, שזה גם מאוד מאוד קשה, ואז בעצם הם נכנסים לזה, לפרק זמן של 0.5 שנה עד שנה, ואז אחר כך אתה רואה כמו השנה, שבעצם לא מחדשים את הרישיון לפעמים, כי מי שלא עושה את זה ב-100%, כמו שאני עושה את זה,
זה עבודה,
שצריך,
זה עבודה, זה לא על הדרך.
אפשר להגיד ששנה זה סוג של אינדיקציה, כאילו למתווך, אם הוא מחזיק מעמד שנה, זה הוא... זה האינדיקציה,
כן,
שנה?
כן, בהחלט. שנה זה לגמרי נכון. צריך הרבה אמביציה, הרבה כוח רצון, לפעמים עסקה שנכשלת, ואתה פתאום רואה את זה מעבר לפינה, ואתה אומר, וואו, חתמו, היינו אמורים לחתום חוזה, פתאום לא הגיע. לקחת הכל בפרופורציות הנכונות, ולהבין באמת המשמעויות, ובאמת בגלל שכרגע, אחרי תקופה ארוכה שאני נמצא, וכולם מכירים אותי ברעננה, ואני באמת ספונסר של הכדורסל וכדורגל ברעננה.
איזה ליגה?
כדורגל, לא נעים להגיד ליגה א', אבל הם כמעט עכשיו הולכים לעלות, הם בדרך לעלות לליגה הלאומית. אז הם בדרך משחק... הנכונה.
רגע, אז יהיו יותר משחקים שם במגרש?
אגב, גם הכדורגל וגם הכדורסל בדרך. אני מקווה מאוד שזה יקרה.
שמע, החליפו ראש עיר, הכל. לא החליף.
לא החליף. הוא המשיך.
לא חם. כן, תכף לא, אבל באמת אחרי 200 שנה של ביאלסקי, פתאום היו שם כל מיני שינויים, וברוידה דווקא הציב. כן. היה לו שנה, בניגוד לשכן המערבי.
כן, והוא גם לקח הרבה אחוז בסך הכל, הוא לקח באמת המון אחוזים, והוא באמת ממשיך לקדנציה נוספת, חיים ברוידה, ראש העיר. ובאמת דברים קורים, ואני מאמין יקרו ברעננה לדברים טובים, ואגב, בנושא של ההתחדשות עירונית גם, הוא עשה שם באמת, אני חושב, מהפכה שלא היה לפני.
כמה תושבים יש ברעננה היום?
היום בעצם אנחנו עומדים על 90,000, שבעצם היעד הוא להגיע ל-150,000. יש שכונות חדשות שנבנות ממש עכשיו, שזה שכונת המאה, קרוב לכביש 531, ושכונות נוספות שאמורים
מדהים.
להיות.
זה שכונה מדהימה. אבל אתה מתמקד יותר ביד שנייה, נכון? אתה פחות עסקאות מיד ראשונה?
אז המון המון, אתה צודק, באמת אפשר להגדיר 80% באמת אנחנו מבצעים שיווק של יד שנייה, אבל בפועל גם יש פרויקטים של יד ראשונה, של בניינים חדשים בעצם, בשכונות חדשות, בעיקר קומבינציה עם לקוחות, שמקבלים קרקע ואז מקבלים חלק יחסי של דירות, אז אנחנו משווקים לקבלן ולבעל השטח בעצם, וגם מקבלנים בעצם, אנחנו שיווקנו את מכבי 34, גליל 25 ברעננה, לוי אשכול 12 ועוד הרבה פרויקטים אחרים.
אני גרתי בגליל 43, בגיל 11, עד שעזבתי את הבית ב-23, בערך בגיל 23. כן. ילדות טובה. רעננה, כן, אחלה. קרן, אני לא יודע אם את מכירה, אבל רעננה, פעם אמרו, צחקו עליה, שהיא רחוב אחד, רחוב אחוז. ועכשיו מה שקורה, רעננה כבר יש לה את ויצמן, שהוא גם נהיה רחוב מגורים פשוט, זה לא רק אזור תעשייה, ויש לה גם את הרחובות החותכים, אם אנחנו נסתכל על בן גוריון קרן היסוד, זה שליטה, בן גוריון קרן היסוד, שהוא גם כן רחוב שהוא נהיה רחוב מגורים, אני מאמין שגם מתי שיורידו את המרכז קליטה, ויבנו במקומו איזושהי שכונה נוספת, אני אדבר מילה וחצי על קריית שרת.
אוקיי, אז יש קריית שרת באמת התחדשות מאוד מאוד רצינית לאחרונה, קריית שרת בעצם זה, הרוב שלה כרגע המון זה בתים פרטיים, ויש שני רחובות שהם בניינים, ובאמת עכשיו עשו התחדשות עירונית מאוד מאוד גדולה, ממש בכניסה לקריית שרת, והיא מתחדשת ומתפתחת, והדור משתנה, ואני חושב שבאמת...
קריית שרת, אני בתור ילד, זה שכונה שאחרי רסקו, יש קריית שרת. לא, לא נכנסים אם לא צריך, את הבית מרקחת, את התורן שנמצא במרכז. זה ככה. והיום, כשמסתכלים על קריית שרת, אז קודם כל, אני באמת התחדשות עירונית, הכל זה צמודי קרקע, האוכלוסייה התחלפה מאוד.
אוכלוסייה זאת מאוד משולבת, לא?
אוכלוסייה מאוד משולבת.
חרדים, חילונים ביחד.
ברעננה אין יותר מדי חרדים, יש דתיים.
כאילו, נגיד, עודד מנשה ועדן הראל מדגו את רעננה.
אני חושב עליהם בקיצוני ברעננה.
איך?
יש פחות, הם אני חושב ברף של הרמת חרדיות, הם איפשהו 8, רעננה 5, נכון?
כן, נכון, בהחלט. אין חרדים, חרדים של בני ברק מה שנקרא.
כן.
אבל יש באמת אוכלוסייה מאוד מאוד מעורבת, באמת כמו סגנון בנט הייתי אומר, שזה בעצם רוב הדתיים שיש במזרח העננה, אבל באמת הם אוכלוסייה מאוד רצינית, אנגלוסקסית, חזקה, מבוססת.
יש לה אווירה ברעננה. ברעננה יש לה אווירה שמרכז העיר זה אזור שקט, יום שישי בערב את נוסעת, הולכת, אווירת יום שישי.
איזה כיף.
ומסביב בשכונות יש קצת בתי קפה, כבר התחילו לפתוח. אבא שלי היה לו חלום כל החיים, לפתוח באחוזה, חנות של מזרע, זה החלום של אבא שלי היה. הוא יודע, ברעננה זה לא יקרה, זה לא קרה אף פעם, אבל... דרך אגב, חנות של מזרע דחפו אותה שם רחוב אני לויץ' המון שנים. אני לא חושב שהיא קיימת כבר. אבל עדיין, אני שנייה רוצה לחזור לקריית שרת, אז קריית שרת, למשל, ניתן לך קרן התחדשות עירונית ברעננה. קריית שרת, שכונה שנחשבה לא טובה.
יש, אגב, קריית שרת תמיד בכל עיר, זה תמיד השכונה הלא טובה.
יוספטל, קריית שרת ורסקו, לא יודע למה.
כן, לרסקו לא יודעת, אבל כאילו קריית שרת או נווה שרת תמיד נחשב לא טוב בערים, מעניין למה.
לא יודע, לא יודע. ולקחו שם את האוכלוסייה, האוכלוסייה התבגרה, פתאום נהיו שם כל הבתי צמודי קרקע, הפכו, שיפצו אותם, יחידות דיור, הכניסו זה.
וואו.
בית ספר אנתרופוסופי.
וואלה.
באמצע השכונה.
יפה.
מה זה אומר על השכונה? זה אומר הרבה. שלא נדבר על כל הנגישות. כביש 531, הולכים כביש פרס, מאחוריו שהולך להיפתח לאיילון.
נכון, נכון. שזה ממש בתהליכים עכשיו, הולך להיות שם חניון גדול, והולך להיות שם זה פיתוח אדיר, וזה ישחרר את כל התנועה.
וכמה מחירים שם, המחירים שם בקריית שרת, נתנו קפיצה.
כן, בוא נדבר מספרים.
אוקיי.
מה באמת קורה?
אז מבחינת מספרים אנחנו מדברים, באמת בגלל שאנחנו בתהליך של התחדשות, ובאמת זה, בזמן שאני מדבר איתכם עכשיו, עובדים ובונים בתוך כל קריית שרת, ובכלל ברעננה, שזה בעצם היתרון, אז המספרים באמת נסקו. זה דירות באמת של שנות ה-70-80, שלא היה להם כמובן ממד, מרפסת, ולא היה לובי דיירים, או אפילו חלק מהקבלנים שעושים חדר מוזיקה שאפשר להיכנס ולתופף ולעשות דברים אחרים, משהו אחר קצת שנעשה שם. וכמובן זה הקפיץ את המחירים מרמות של 15-20 אלף מטר שהיו בעבר, שזה באמת מגיע למעל 30 אלף למטר, וצפונה כמובן, שזה ספציפי.
והמחירים עוד יעלו בקריאת שרת. אני טוען שקריאת שרת המחירים יעלו ורק בגלל הנושא של התחבורה והנגישות הציבורית. רק שם. רק ברגע שיפתח כביש פרס הזה.
אבל עכשיו לא ירדו קצת המחירים?
אז עכשיו בתקופה הזאת, מאז המלחמה, באמת היה תקופה, אפילו אפשר להגדיר אותה תקועה, קפואה, סוג של תקועה קפואה, אבל בחודשיים האחרונים, שזה פחות או יותר מפברואר, אנחנו מדברים, עד עכשיו תחילת אפריל, אז יש לנו באמת ביקוש, מסיבה פשוטה, מה שאמרנו בעצם בהתחלת התוכנית, שמרגישים אנשים שאין מספיק פועלים, אין התחלות בנייה, אין בנייה עתידית, ומי שרוצה את זה, הוא קצת תקוע ואין לו הרבה אפשרויות היום מבחינת ההיצע. אז ההיצע היא כרגע מוגבלת, למרות שזה נראה שיש היצע מאוד מאוד גדול, אבל מי שמסתכל עכשיו ורוצה בעיקר דירות חדשות כרגע, אני מתכוון, אז זה באמת עצר את כל הנושא. לגבי יד שתיים, עכשיו גם כל הדירות של היד שנייה, זה באמת עכשיו הולך ותופס תאוצה יותר, כי אנשים באמת לא רוצים לחכות לפעמים לבנייה החדשה לעוד 3 שנים, ואם הם רוצים ממד ויש להם בבניין שהסתיים לפני שנה או שנתיים, אז
מה אחוז? אם אני לוקח את הדירות יד שתיים היותר ישנות, המקוריות של רענן, אני לא מדבר על החדשות, שאני מאמין שבמשרד אצלך זה מרבית, אני לא מכיר, אבל אני מניח ש-70% מהדירות זה הדירות רחוב הגליל 43, או איפה שאורך גרים באזור הזה, שזה נכסים בלי ממד. מה אחוז הדירות האלה ברעננה? יחסית הן גדולות, נכון?
מה, דירות בלי ממד?
כן, לדעתי okay. רעננה יש הרבה דירות ללא ממד מה4-5 חדרים הוותיקות,
כן,
נכון?
כן, אז יש כמות מאוד מאוד גדולה בלי ממד, אבל גם פה נכנס הנושא של התחדשות עירונית עכשיו, מה שאומר שכל מה שנעצר ונעשה בעצם עד שנות ה-80, אז אי אפשר היה בעצם מעל שנות ה-80 להוריד את הבניין, ועכשיו בגלל שיש תקן חדש שנקרא 10-10-ב, שהנושא הזה בעצם מדבר על גם שנים שנבנו משנת 80 ואילך, אז גם אפשר להוריד אותה, מה שאומר שאיפה שאתה גרת, ברחוב הגליל, ואיפה שההורים שלי גרים, ברחוב היובל, שזה אזורים בעצם שלא נעשו אף פעם תמה, ולא נעשה פינוי בינוי, ולא היו מיועדים לזה, כרגע עכשיו נכנסים לקטגוריה הזאת, וזה פותח את כל ההתחדשות העירונית העתידית, 10 שנים קדימה ויותר.
שזה מאוד מעניין, שזה גם משנה את רעננה, כי בשביל אותו יזם שיהיה לו כדאי להוסיף את הממד, אני לא מדבר על המרפסת, הממד...
הממד נהיה גולת הכותרת.
הממד נהיה גולת הכותרת, אבל הוא צריך להוסיף קומות. וכבר מדברים על מתחמים, אני יודע, ברחוב אצלכם, כבר יש את העניין של מתחמים, אני שמעתי שם שיחה כזאת, רחוב הגליל, אין לי שם בקרים עדיין. היום אנשים עדיין מחפשים את החמישה חדרים ללא ממד? יחפשו? או זה מקשה היום? אם אני לוקח את השבעה לאוקטובר, אנחנו כולנו יודעים מה היה, וברענן, כמו שאמרנו, יש המון דירות משפחתיות, אבל ללא ממדים. אנשים עדיין...
אז יש פה חלוקה בנושא הזה. לגבי הדירות, מן הסתם אנשים פחות מתקשרים, פחות רוצים, רוצים את הממד בהחלט, מבינים את המשמעות שצריך.
אבל זה היה כאילו בהתחלה, כאילו מאז השבעה באוקטובר, זה היה כזה מאוד חזק הקטע הזה, ואחרי זה כבר, אתה יודע, כבר נהיה זניח.
כן, אבל מספיק כותרת כרגע בוויינט על האיראנים שבדרך לפה, אז אוקיי. אין ממד, לא רואים.
השאלה אם גם עכשיו אתה כאילו רואה את זה כאישהו את הקטע הזה של הממד.
אז בפועל מה שקורה, אני מחלק את זה לשניים. יש את הנושא של הדירות שבלי ממד שפחות מבוקש באופן כללי, אוקיי, אבל יש את הנושא של הבתים פרטיים, שרוצים אנשים לפנות בתים פרטיים, והם יכולים לעשות היתר עד 11 מטר היום ברעננה, בלי היתר, בגלל שמן הסתם מעודדים את כל הנושא של הממד.
וזה ב-200,000 שקל את הסממד.
רוצים שיהיו מיודעים. אז הנושא הזה התגבר מאוד. יש לך ביקוש הרבה יותר גדול בנושאים של הבתים הפרטיים שרוצים לקנות בית ולהוסיף ממד עליו, או בתים קיימים. אז פה יש נדבך אחד.
כי הפתרון הוא יחסית מהיר, מספר חודשים עד כלום, אתה יכול להביא גם אשקובית כזאת, לשים את זה בגינה.
בדיוק, בדיוק. אז זה מה שקורה מבחת הבתים הפרטיים. מבחת הדירות, אין מענה, והעלות מול תועלת, שזה 150,000, 200,000 וצפונה, עולה ממד הרבה פעמים, אז זה קצת פחות משתלם לאנשים ופחות מוכנים להכניס את היד לכיס.
לא, גם כנראה זה סוג של מסננת. אתה אם פונה אליך היום מישהו, יש לי דירה 5 חדרים ברענן, אבל אין לי ממד, אתה חושב לשווק אותה היום? איך אתה...
בהחלט, בהחלט. באמת? כי יש תמיד את האנשים, זה מן הסתם... פחות כסף, אז אנשים רוצים את החמישה חדרים, אז יש צורך את החמישה חדרים, מי שיש לו הרבה ילדים וכל, אז את הצורך הוא קיים. אם הוא פחות, אז זה אומר שיקח יותר זמן לשווק אותו. במקום 3 חודשים, אז למכור אותו בחצי שנה, או הזמן מדף כלומר, שלו הוא גדל.
כלומר, יש כאן אתגרים, ואתה מן הסתם משקף את זה ללקוח.
בהחלט. בהחלט, אבל עדיין, יש לו את הביקוש, ביקוש נכון שהוא יותר מועט, אבל עדיין ביקוש שהוא קיים. כי מן הסתם, אנשים מסתכלים קדימה ועתידים. מי שאין לו ממד, אז הוא אמור להיות ממד בעתיד, כי אמורים להוריד את הבניין, והוא נכנס לקטגוריות פינוי-בינוי. מה שאומר שעכשיו אין, אבל אולי אנחנו ב-2030, 2035, יהיה. אז אנשים מסתכלים קדימה.
איזה שנים אנחנו מדברים.
כן, לא, זה כאילו נראה לי הזוי, ממש.
אנחנו נהיה גם שם.
כן. כנראה, לא יודע, אם נעבור את יום שישי, אני לא יודע.
בעזרת השם.
בעזרת השם. בוא נדבר עוד על שכונות רעננה. רגע, דיברנו קריית שרת, בוא נלך רגע, יש את אזור, בוא נעבור על רעננה, נחלוש על רעננה. אז יש לנו קריית שרת, יש לנו את אזור עיר גני, קריית גנים. יותר וילות, יותר פרטיות, בנט, כמו שאתה אומר.
אבל סתם, שנייה רגע שאני קוטעת אתכם. אני נגיד, עכשיו דיברתם על השכונות, מבחינתי זה סינית, אני לא מכירה את השכונות. אולי קצת, מי זאת רעננה? כאילו, מי זאת החבילה הזו, רעננה?
סליחה, סליחה, סליחה.
אני עכשיו באה להשקיע ברעננה, לא הבנתי כלום.
קרן החליטה שהיא רוצה לרכוש דירה ברעננה.
כן, שכנע אותי למה רעננה.
עכשיו, יש לה, לא יודע מה הצרכים שלה, לא רוצה לחשוף את
המשנה כולה. תשאל אותי מה חשוב לי, ואז...
אז זה מה שיפה, זה מה שאני תמיד אומר. אני לא בא ואומר, השמפניה הכי טובה היא רעננה. למה? כי אנשים מכירים, אנשים מבינים, אנשים מבינים את החינוך, את המשמעות. אנשים באים כבר מוכנים ורוצים לשתות את השמפניה עוד לפני שמזגתי אותה.
זה כמו משחק אסוציאציות כזה, אני אתן לך שם שלי ותגיד לי מה עולה לך, אבל אתה לא חושב, סבבה?
וואי וואי.
יאללה, בת ים.
היי, כואב, כואב.
ירושלים.
היי, כואב, כואב.
חיפה.
כואב, כואב, מסריח.
אתה מבין? זה כאילו, יש משהו במשחק הזה, כי זה אוטומטית, מה אתה חושב על העיר?
את יודעת משהו?
פעם בת ים נגיד, אני באתי להגיד, בוא תרד, יש מכות. זה כאילו, זה היה, אתה מכיר את זה?
שמי, את יודעת, משחק סיטואציות עם רעננה, אני אגיד לך את זה...
אז רעננה ישאלו אותי, אני אגיד פלצני.
אבל אני אגיד לך עוד משהו, בואי רגע נשים רגע.
זה בסדר, אני חושבת שזה גם דבר רע, אגב.
רעננה, שהיום את שואלת אנשים על רעננה, כולם יודעים רעננה יקרה. ולא סתם רעייתי ושני האחים שלה לא גרים ברעננה.
אוקיי.
גרים מסביב, כפר סבא. ואני חושב שהרבה מתושבי רעננה, בדור שלנו, כי אנחנו באותו גיל פחות או יותר, עזבו את רעננה. היא נהייתה או כי נכנסו דתיים עם כסף.
ומה רע בזה? מה...
אבל רעננה נהייתה פתאום, אחד, היא נהייתה קצת יותר מסורתית ממה שהיא פעם הייתה.
ומה רע בזה?
היא נהייתה גם יותר
מבוגרת. זה טוב שזה יש את הכל ביחד.
לא, אבל היא נהייתה גם יותר מבוגרת.
אוקיי.
זה כמו שתלכי בכוכב יאיר, ופעם פגשתי אמא של חבר מכוכב יאיר, והיא אמרה לי, כן, בית זקנים פה.
אוקיי.
אני עכשיו עוברת למידטאון, מוכרת את הבית שלי, ועוברת למידטאון בתל אביב.
נהיה לה אופי כזה...
כן, אני חושב שכן, וכן נהיו השכונות הצעירות, אבל מרכז העיר, עדיין.
אבל נגיד החינוך, כאילו...
אז בוא נדבר על החינוך.
אז בוא נדבר על החינוך. אז במקרה, יש לי שני בנים, כיתה זין וכיתה ט'.
הוא נדיר שהוא נשאר ברעננה מילדות.
כן.
נכון, לא עשית הרידו, או שיצאת באמצע החוצה.
אני יצאתי קצת לתל אביב, כי...
פתאום רווק, התחילת היום בסדר, ולא...
בדיוק, אבל אז חזרתי עם אשתי ל...
ואשתך היא גם במקור מרעננה?
לא, היא מגבעתיים.
אותו הדבר. לא? זה אותו הדבר. הם דומים רעננה מגבעתיים.
כן, הם שניהם...
האופי די דומה. לא, לא, לא.
מה, אם היית צריך לשים מנגינה לכל עיר, היית שם את אותה מנגינה לגבעתיים ולרעננה?
כן, אני חושב שכן.
תודה.
כן, כן. גבעתיים יש לה חיי ערב יותר מגניבים מרעננה, לדעתי.
לגבעתיים?
כן, כן.
כן, זה נכון.
קולינריה יותר טובה.
אוקיי.
אז תמיד צריך, קודם כל אתה צודק באלף אחוז, רוב החברים שלי גם לא גרים ונמצאים שם.
בשכבה שלך, החברה שלך.
זברו לטבעות האחרות של זה כל המושבים והאזורים האחרים, וכן, אזורים אחרים בהחלט הם עברו. אבל יש משהו מאוד, דיברנו על החינוך, אז בדיוק דיברתי על שני ילדים שלי, כיתה ז' וכיתה ת', אז כיתה ת' מן הסתם הולך לתיכון, ובאמת החינוך הוא, מה הכוונה בחינוך שהוא טוב? שיש לנו סף מסוים של דברים שאי אפשר לעבור אותם. אז הסף, למשל עכשיו הוא הולך לתיכון מטרו בעיר לדוגמה, אז הסף אפילו לחינוך גופני הוא לפחות 80. וגם למחשבים הוא מעל 90. אז יש איזה סף שקשה מאוד להיכנס אליו ולעבור אותו, ויחד עם זאת, עכשיו בפגישה האחרונה שהייתי, אפילו היועצת שם אמרה, אנחנו 13 כיתות י' משנה הבאה, אני...
וואו,
אני,
זה המון.
מה שנשאר לי זה לבנות על הגג. זה מה שהיא אמרה. ככה, זה המילים שלה.
13 כיתות?
כן.
י' בתיכון.
אבל דרך אגב, למה כמה, כשהיית בחטיבה, אני, היה לי 9 כיתות בשכבה, בחטיבה.
אני, היינו רק 4. ולמדתי בעירוני A, בבן יהודה בתל אביב.
כי היה הרבה, לא, ברעננה היו רק שני חטיבות, אז אני חושב.
כן, בעד. אבל מה שקורה, יש ביקוש אדיר לא רק מרעננה, זה בעצם לא רק
מרעננה.
זה
המון,
אני כאילו בין אנשים מכפר סבא, מאלפי מנשה אפילו מגיעים. המון אנשים שמחוץ לעיר מבינים את החשיבות ואת החינוך של רעננה, ובאמת מכניסים את הילדים
חינוך
שלהם.
חינוך הוא באמת שיקול גם, נכון? נורא חשוב לזוגות צעירים, ילדים, זה כאילו, זה שיקול כשעוברים, לא יודעת, לקנות בית, כאילו, עם ילדים. נכון?
כן, כן. יש אזור מסוים ברעננה שזה למשל נווה זמר, שהפך להיות מאוד צעיר ויפה, ושם קניון חדש. אז הרבה צעירים שהגיעו לשם, הרבה רופאים אפילו שמכרתי להם, ומרצליה, ואזורים אחרים בכלל שנושקים לרעננה, ומתל אביב שעברו לרעננה, ובאמת הם באו, מה שנקרא, לגדל את הילדים בצורה הכי נכונה שיש. ובאמת, החינוך הוא, יש מגמות, המון המון מגמות בכל התיכונים. יש אגב תיכון אוסטרובסקי, שבעצם דוגל בכל הנושא של האהבה של העולים חדשים. אז הוא בעצם נותן נחיתה רכה לכל העולים חדשים שמגיעים לשם. וזה בעצם נותן לך איזה איזון בין התיכונים שיש, ומייצר בעצם ביקוש מאוד גדול, שמגיע באמת מכל ארצות הברית, המון אנשים באים, מי שמגיע לתיכון ורוצה לעשות עלייה בזמן הזה של
רענן העולים חדשים. רענן קולטת עלייה.
כן, בדיוק, בדיוק.
אבל גם עוד קל להיכנס לרענן בתור עולה חדש.
אוקיי, אז אמרנו חינוך.
אחרי שקרן הבינה שיש לה חינוך טוב ברעננה.
אז חינוך טוב. מה אם קצת, לא יודעת, חשוב לי נגיד בתי קפה, חשוב לי הצגות, דברים, איך היא בקטע הזה של בילויים ודבר תרבות?
אז יש את הנושא, אפשר לחלק את זה, בואו נתחיל הפוך. מהגיל המבוגר, שיש לו מענה מאוד מאוד רציני של בנושא הזה, שיש להם ממש ממש כל הזמן הצגות, דברים, עושים דברים מיוחדים באמת לגיל הזהב. והצעירים, יש להם באמת עכשיו את כל הנושא של האזור תעשייה, יש מקום שמתפתח מאוד ברעננה עכשיו שהולכים לפתוח אותו בקרוב, שזה גב ים, שיהיה גם פתוח גם בשישי וגם שבת, אז יש בעצם גם מענה לאנשים החילוניים וגם אנשי, מענה.
אחד תרבות אין עדיין ברעננה, חוץ מיד לבנים. חוץ מיד לבנים, אני חושב שאין חל תרבות, נכון?
יש את המשכן לאומנויות, שהוא צמוד באמת למטרו ולחל הספורט, אז...
אני חושב, משחק נראה לי בחוטים. זה גיל.
זה גיל.
רושם.
ויש את המשכן לאומנויות ויד לבנים, אז זה בעיקר המקומות בילוי שיש. בעברי היה מופת, אם אתה זוכר, שהיה בליזר יפה והיה מקום
כן,
מקסים.
כן, זה היה...
שירד ונעלם.
והיו שם סרטים.
כן.
בתור ילדים. והיה גם את בית ההסתדרות ליד, שהיה שם את הדיסקוטק בכל יום שישי.
כן.
אבל...
היה את המשביר של פעם. ליד המשביר שהיה שם.
המשביר, כן.
כן. שהוא היה בעצם הגולת כותרת של הצעירים. אז באמת האזור תעשייה הולך ונהיה מאוד מאוד פורח, ונכנסים מסעדות, כמו מסעדות שיש בהרבה מקומות אחרים, שעובדים באמת.
אזור תעשייה, הרבה. אפשר להסתכל גם על חולון, אזור תעשייה בחולון פתאום נפתח. כלומר, יש המון, באזורי תעשייה יש גם בכפר סבא.
אני שמת אזורי תעשייה.
אבל הם נהיו המון המון, אם ניקח את רחוב החייל, החיל בתל אביב, הברזל, האזור הזה.
כן, רמת החייל.
את לא אוהבת, אבל כל המסעדות, הם היו לדעתי מודל חיקוי לכל המסעדות
נכון,
האלה.
נכון, נכון.
שהיום, נכון. שאת יכולה למצוא את אותן מסעדות, אבל מרכז העיר, בגלל זה הוא שומר על ה... באמצע הציביון. השבוע. כן, כי מרבית המסעדות במרכז העיר ברעננה הן כשרות.
במרכז העיר, אני חושב שכולם, כל המסעדות כשרות.
איזה אופי, טוב לשמוע.
ובאמת בסוף העיר יש איזו חלוקה כזאת נכונה ושנים, שבעצם הצד המערבי פתוח, והאזור תעשייה, שיש כמובן עכשיו המון מסעדות, והולך להיפתח עוד המון המון מסעדות, ובאמת הולך להיות עתיד מאוד מזהיר בתחום הקולינרי לרעננה, עם מסעדות מדהימות שהולכות להיות של שפים, ודברים שאני מכיר, כי אני גם מתעסק בתחום המסחרי, ואני משווק משרדים וחנויות.
מה קורה משרדים ברעננה? כמה משרדים צריכים ברעננה?
יואו, באמת, זה יצא לי כזה וואו.
לא יצא, כי אני התחרשו 4 מאזינים.
תקשיב, אני באמת, היה לנו סטודיו ברעננה, כמה בניינים של משרדים, והם ריקים. כאילו שאף אחד לא יגיד לי שהם מלאים. הם ריקים ועוד בונים חדשים. מה נסגר?
אז אני חושב שאנשים מבינים את הצפי ואת הביקוש שיהיה. נכון, היה את התקופת הקורונה.
כן, אתה חושב שיהיה ביקוש של זה?
אני חושב שכן, כי מן הסתם יש הרבה חברות שבאמת בונות 3-4 קומות, במיוחד רק לשארינג של משרדים. היום כל הנושא הזה של המשרדים והמסחרי הפך להיות...
אני הבנתי שאפילו אמדוקס, אמדוקס כן.
כן, אמדוקס פתח.
היא פתחה, אבל היא פתחה גם, היא מזכירה כבר בפנים חלקים.
נכון, אז מה שקורה באמת בתקופה הזאת, זה כל הנושא של, קוראים לזה היברידי מן הסתם, שאנשים הרבה עובדים מהבית, אז פחות צריך את המשרדים, אבל... הביקוש לעובדים הקטנים, אני אגיד להם, הסמול ביזנס, אז בעצם גדל. אז הרבה אנשים שחשבו שיכולים לעבוד מהבית בעבר והם מקבלים את הקהל, קשה להם עם זה, אז הם לוקחים את המשרדים הקטנים. אז הביקוש לשארינג, שזה בעצם מתחם עבודה משותף, בעצם יש ביקוש אדיר אליו, יש ממש ביקוש גדול, והחברות הגדולות, אוקיי, הפך להיות... בעצם יותר קטן.
ובוא נדבר בנושא שקרן הכי אוהבת, נושא של תחבורה ציבורית ברעננה. איך...
אז הנושא של התחבורה, מן הסתם בדיוק אתמול הייתי, אני משווק פרויקטים גם מסביב לרעננה, אז הייתי בפתח תיק, ואז כל כך נהניתי, בדיוק עמדתי ברמזור, עברה לידי הרכבת הקלה, כל כך שקטה, כל כך טובה, אנשים נכנסים, יוצאים, מגיעים צ'יק צ'ק. אז זה באמת העתיד, וזה מה שקורה בכל הערים. ואני חושב שהתחבורה... הנתץ בעצם מה שמדברים עליו, זה הולך להיות, זה ייקח זמן, זה לא יהיה מחר, אבל זה בעצם יפתח את כל האזור המרכזי של העיר בעיקר, ואני מאמין שבסוף
סבר יעשה יחסית, טוב. מי שגר על, 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 על הקו הזה של אחוז, זה יחסית קל, אבל מי שגר בשכונות, בנווה זמר, ורוצה להגיע, אני מנסה לחשוב לאן, יחסית קל, אפשר לתחבר, אוי, מצאתי קרן, תרשם ממילה, לתחבר, מלשון להפוך עיר,
אוקיי.
להיות תחבורתית.
יפה, יפה, זה טוב, לתחבר, זה מעולה.
לתחבר עיר, אני חושב, יחסית רעננה מאוד קלה, בגלל שהיא בנויה בשיטה הזאת, של צלבים כאלה, לא יודע איך פעם הגדירו את זה, אפשר מאוד מאוד קל לתחבר אותה, כי יש לנו את הרכבת על 531 התחנת רכבת, והקו הסגול, איזה קו הולך,
כן,
לעבור?
כן, אז הולך להיות בעצם בשוורץ תחנה, והולך להיות גם ב... בן גוריון תחנה, והולך להיות בכל, ובקרן היסוד.
אבל הקטע זה, זה הולך להיות ב, 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 ברעננה הישנה.
נכון, במרכז. הבעיה באמת בצדדים, בלב הפארק. נאות
עוזי, לא נאות עוזי, למשל.
נאות עוזי זה בדיוק לב הפארק במקרה. אז זה באמת האזורים שתמיד היו מרוחקים, אבל מצד שני זה שהם מרוחקים, הם תמיד הרגישו שיש להם איזה קהילה מעצמם. אז יש בזה גם משהו טוב שנוצר אצלם. אבל מבחינה תחבורתית, עכשיו גם מחברים את זה. את לב הפארק והכל, את הטבעת הזו שדיברנו עליה בהתחלה, שבעצם תצא לכביש 20, בעצם כביש שמעון פרס קוראים
לו. זה מעניין, כי היא באמת תחבורתית, היא עיר שקל לעשות אותה נגישה, נגישה מאוד. רכבת, אמרתי רכבת.
ברור, אתה, אין תוכנית שהיא לא, שלא מדברים על רכבת. אני אשחק זה... אותה מבינה, באה עם רעננה ירוקה. כי מדברים המון על רעננה ירוקה, נכון? אז היה לזה מיתוג מטורף. די, נו, רעננה ירוקה.
מה הכוונה?
לא, אני חושב, רעננה, המיתוג של רעננה פנינת השרון.
לא, יש שכונת משהו רעננה ירוקה.
השכונה ירוקה?
לא יודעת. אני עשיתי פאנל עם ראש העיר וכמה יזמים על רעננה ירוקה. לפני, עם אופר פטרסבורג, לפני...
יכול להיות זה הכפר סבא?
לא, זה הרעננה, בוודאות.
את יודעת, אפרופו, בואי נספר לך תחבורה, שאני זוכר פעם היה לסגן ראש העיר ברעננה, רעיון לעשות גונדולות, אתה זוכר את
המחיר? כן, כן.
הסיפור, לעשות על אחוז
יש
הגונדול.
אחת אפילו בלב הפארק.
בלב, כן, כן.
בפארק עצמו, כן.
כן, לא, זה היה רעיון אחד. דרך אגב, הוא היה אחד האנשים הזויים, אבל היחידים שדחפו את רעננה כמו שצריך. נכון. עליו שהוא זיקוין, עליו השלום.
זיקוין, כן.
יש לנו את הפארק ברעננה, ויש עוד פארקים, איך מבחינה אזורי, אזורים ירוקים, ניקח את השאלה של קרן, ריאות ירוקות בתוך רעננה, יש מספיק? אני לא זוכר,
אני אמצא לכם את זה עכשיו, לא, באמת.
כן.
אבל זה בסדר.
כן, תענה לי בזמן
שזה. אז אני חושב בעיקר, בעיקר, כל הרעננים הוותיקים מכירים, עוד מימי בילסקי כמובן, את הנושא של הפארק, והפארק בעצם הוא
עוגן.
הוא בעיקר העוגן של רעננה, והוא מקסים, ויש שם אפילו הופעות באמפי פארק, ובאמת הוא מאוד מאוד, אני חושב, מתחדש אולי המילה הנכונה, כי בעצם עושים שם, עכשיו עשו לאחרונה עם סקייטים ודברים אחרים, וסקייטבורד, ועשו שם דברים מיוחדים לאופניים שעולים ויורדים, ובאמת הרבה דברים שעושים ומשקיעים. אז בעיקר זה היה הפארק. אני חושב שיש גם פארקים נוספים, אבל הם בעיקר יותר קטנים. אני חושב שהלב הלב של הפארקים הירוקות, הריאות הירוקות בעצם זה שם. אבל יש גם את השכונות שיש באמצע, נגיד, שזה בעיקר השכונות הוותיקות. כאילו,
שיש את הגני שעשועים הרגילים, את ה... אם אנחנו מדברים שנייה, נחזור רגע לפרויקט האלף, נכון? מתחם האלף? המאה? המאה?
כן, שכונת המאה.
אתה משווק שם גם פרויקטים?
כן, כן.
ספר לנו קצת על מה אתה משווק שם?
כן, אז יש שם באמת פרויקטים שממש התחילו לאחרונה, וזו שכונה, אני חושב שתהיה שכונה מקסימה.
היא שכונה שמתחילה באפס, נכון?
כן, בהחלט, בדיוק.
היא מתחילה באפס, השכונה הקודמת של האחרונה זה היה נווה זמר, שהיא מצליחה.
כן.
היא תהיה יותר קטנה מנווה זמר, נכון?
כן, היא יותר קטנה. בנווה זמר יש 3,500 יחידות דיור, שם יהיה 1,500, אבל מבחינת תחבורתית היא מאוד מאוד מדויקת, והיא קרובה לכביש 531, שאפשר לצאת ממנה ישר לתל אביב, או להתחבר אליה בהמשך לכביש 6.
או בעברית, אתם תעמדו בפקק לתל אביב מהחניה של הבית שלכם. לא, אבל יש, אני קצת ציני, אבל אני מאמין שמי ש... מבחינת תחבורה ציבורית, ומי שידע לצאת בצורת מכונה, יש שם גם מרכזים מסחריים מאוד, למעשה שכפלו את נאות, את נווה זמר.
כן, יש שם גם פארקים, יש שם ריאה ירוקה מאוד מאוד טובה ויפה.
יש שם אקליפטוסים, נכון, אני זוכר שם שום יער כלשהו כזה, ולא הולכים להוריד את האקליפטוסים לדעתי. ויש לנו, מצאת? לא.
מצאתי איזה משהו, אבל יש רעננה ירוקה.
היום אתה ממליץ לאנשים?
אז אני חושב באמת שצריך להגדיר את האנשים. קודם כל צריך... זה היתרון הגדול שלי.
אם אנחנו חוזרים לקרן, איך אתה מאפיין? איך אתה... תעשה רגע שיח עם קרן לגבי הדירה.
אז קודם כל באמת, מה שהיתרון הגדול שלי באמת, שאני לא בא ומראה דירה ללקוח ישר ואומר לו, זה הדירה, זה הכתובת, בוא נראה אותה. באים אליי למשרד, אני מאפיין בדיוק מה הלקוח רוצה אחד לאחד, אני מבין את הצרכים שלו, אני מבין בכלל למה הוא צריך לעבור דירה. מה הביקוש?
מתאים לו ממש לפי המידות, נכון.
האם הוא צריך עוד חדר, האם הוא צריך להוריד חדר, האם הוא צריך ממד, הוא צריך מרפסת, הוא רוצה רק לעצמו, הוא התגרש, כל סיבה כלשהו. באמת אני מאפיין ומבין את הדברים לעומק, לעומק. ואז אחר כך אנחנו באמת עוברים על תוכנית של דירה אופציונלית עתידית, מראים את התמונות, את ההדמיות, את הסרטון שאני עושה עם רחפן והרבה שיווק בעצם שאני עושה בצורה אחרת, ואז בעצם משם אני מייצר את הכפפה ללקוח ונותן לו בעצם את הטאץ' הנכון בשביל לחבר את הדירה, ורק אז אני לוקח אותו ל2-3 דירות אחרי שהפיינתי והבנתי בעצם את הסיבה בכלל שהוא רוצה לעבור, כי אם אתה לא, אני לא מבין מה הוא רוצה, אם הוא צריך ממד או שלא צריך ממד, הוא צריך להגדיל את הדירה, הוא רוצה מרפסת יותר גדולה.
מדייק את ה...
בדיוק. אז הדיוקים האלה, זה נשמע ניואנסים ונשמע דברים קטנים, אבל...
זה הכי חשוב בסוף, ברור.
אז אתה צריך לקלוע ברגע שאתה לוקח לקוח לדעתי, ומראה לו 30 דירות, הוא לא יקנה דרכך דירה. הוא בלבלת אותו. ברגע שראית לו 2 דירות... זהו, זה הדיוק, הקליק הזה צריך להיות, אני קורא לזה הקליק. אם אין נניח דירות שאתה אפיינת את קרן וגילית שאין לך במתחתך דירה מתאימה, יש את השיתופי פעולה עם המתווכים הנוספים, בשביל זה יש לנו גם את הפורום, את ה-200 ו-200 מתווכים ברעננה.
נכון, אז יש את הנושא של כל השיתופי פעולה שאנחנו עושים. אני בתור יושב ראש של המתווכים כבר 11 שנה של שיווק ויחסי ציבור במחוז השרון, אנחנו בעצם דוגלים בנושא הזה ועושים שטאפ עם מתווכים. מה הכוונה? זה אומר שאם יש למתווך אחד שהוא מתווך צרפתי לצורך העניין, קוטג' שאנחנו רוצים בעצם שיש ביקוש מצד הלקוח שלי, אז הקונה שלי, אני מביא אותו למתווך הצרפתי, ואז אנחנו עושים שיתוף פעולה ומייצרים עסקה ביחד לשני הצדדים.
אתם משקפים לכולם, יודעים, יש לכם סוג של קבוצה כזאת, שאתה אומר להם, אלה הנכסים שיש לי כרגע על המדף, שאני, בואו תפרסמו אותם, אתה יודע, כאלה שאתה יודע שאתה צריך מישהו אחר, כי לא הגיעו אליך לקוחות, ולהפך.
כן, בדיוק.
אותו מתווך צרפתי מספר על הנכסים שלו.
בדיוק, אז יש קבוצה גדולה בעצם שאותה אנחנו בעצם מתחלקת לכמובן השכרה, מחירה, מסחרי, קוטג'י, מאוד מאוד מסודרת שבנינו אותה, והיא מאוד מאוד מסודרת לפי שעות והכל, ובעצם שם אנחנו, גם אני מייצר פעם בחודש מפגש אצלי במשרד, עם מעל 20 מתווכים שאנחנו עושים בעצם סערת בדירות חדשות, סיור מוחות, ובעצם מדברים על כל הדירות, ובאמת מייצרים לקוחות בשביל לייצר את הסינרגיה הנכונה.
בסוף, קרן, זה לא מתחרים, זה קולגות.
נכון.
כי אני חושב שהאינטרס היום, ואם אני לוקח את המתווך מלפני 20 שנה, שהיה לו משרד ברעננה,
וואי, איזה כברת דרך הם עברו.
שם הם היו מתחרים, שם העיקר לסגור עסקה. פה שגיל, וסליחה שאני נכנס, שגיל מוכר את העסקה, הוא כבר חושב, הוא כבר יודע שאותו לקוח יפנה אליו לקוחות נוספים.
נכון.
ולכן השירות הוא צריך להיות מאלף.
לגמרי.
אחרי תף.
לגמרי.
נכון?
לגמרי, לגמרי. וזה באמת מה שחשוב, לתת את הערך האחר הזה ללקוח, ובסופו של דבר לתת לו את התוצאה, ובגלל זה אני...
ואם אנחנו חוזרים, מתווך שמעל שנה יכול לעשות את זה. מתווך שלא יחזיק שנה, אין לו כבר את הצבר לקוחות האלה.
אז גיל, במשפט, מה אתה הכי אוהב במקצוע?
אז בעיקר מעברה מההייטק שהייתי 12 שנה, בעיקר מול מחשב, אז עכשיו יש לי את האנשים, את הכיף, את האנשים המבוגרים שמספרים לי ציפור חייהם, ואני חי איתם ונושם את זה, והקירות שהיו זה לא ארבע קירות, זה מישהו שגר שם כמו עכשיו 92 שנה, שברחוב אחד העם, בית פרטי, ועולם ומלוא.
אנחנו חייבים לסיים את התוכנית.
היה מרענן לדבר רעננה.
מרענן, אנחנו... גיל איצקוביץ', שמחנו מאוד לערך אותך כאן בבלוק פרלמנט הנדל"ן.
ותהיה לנו עוד תוכנית על רעננה, אבל
כן, זה בהמשך, זה בהמשך. מיד אחרינו, סקיני מינוס ענבל ראם, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, 181 ימים בתוך המלחמה, עם 134 שבועים, שבועיות, אנחנו צריכים אותם פה בבית. שמרו על עצמכם, סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, תודה רבה.
תודה.